טוב, שלום לכולם. אנחנו הגענו לברכה הרביעית בברכות השחר. ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם שלא עשני אישה. כמובן, כבר האמירה הזאת, המנגינה של האמירה הזאת, היא לא נשמעת כל כך טוב. מלך שלא עשני גוי, מלך שלא עשני עבד. כלומר, מלך שיש תוכן חיובי שאי אפשר להגיד אותו במילים חיוביות, אז כמו שהסברנו, אז אתה רק יכול להגיד מה לא, ולא מכן, כי לכן, מתוך הגודל והגובה, אין מילים שיכולים להגדיר את הכן הזה. אבל איך אפשר להבין את הברכה? ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם שלא עשני אישה. זה נשמע לא טוב, המשפט הזה. כדי להבין את המשפט הזה בצורתו היותר שלמה, חייבים במקביל לברכה שהאיש מברך שלא עשני אישה, ללמוד את הברכה שהאישה אומרת. האישה הרי לא אומרת שלא עשני אישה, אלא האישה אומרת ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם שעשני כרצונו. כלומר, רק לאחר שאנחנו נלמד את שתי הברכות הללו, אז נוכל להבין מה הוא באמת, או מהי באמת המשמעות של שלא עשני אישה. טוב, אז אנחנו, יש לפנינו, אני מעריך שזה ייקח יותר מפעם אחת, קצת לפרק את שתי הברכות האלה, מה המשמעויות שלהם, שלא עשני אישה ושעשני כרצונו. אז בואו נתחיל בחלק הראשון של הברכה הראשונה. אומר הרב קוק, עולה תריעה חלק א', עמוד עין א', בצד שמאל למטה. ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם שלא עשני אישה. מה זה השלא עשני אישה הזה? אומר הרב, הנשמות בגורל חייהן מחולקות הן לפועלות ולנפעלות, לרושמות את החיים ואת הווייתם בכל מכמניהם ולנרשמות מהם. וזהו ההבדל העצמי שיש בנפש האיש הפועל, החוקק, הכובש והמדביר, ובין נפש האישה הנרשמת, הנפעלת, הנחקקת והנכבשת והמדברת, מתדברת בהנהגתו של האיש. טוב, בואו נסתפק רגע בחלק הזה. קודם כל, אנחנו יודעים שכשהקדוש ברוך הוא ברא בני אדם, וחילק נשמות שונות לכל אחד מבני אדם, כמו שהזכרנו פעם, אדם אומר, קם בבוקר אומר, שחזרת בי נשמתי, הוא לא אומר שחזרת בי נשמה, אלא החזרת לי את הנשמה המיוחדת שלי, וכו'. אז אם הנשמות הן מחולקות, הן שונות, הן מיוחדות, כל נשמה מיוחדת מצד עצמה, אז כמו שאנחנו יכולים להבין שיש נשמה ייחודית לכל אדם, כך אפשר להבין שיש חלוקה עקרונית בסוגי הנשמות, למשל בין גברים לנשים, או למשל חלוקה עקרונית בסוג הנשמה בין יהודים לגויים, או להבדיל, לא נגדיר כרגע אם זה נשמה, אבל חלוקה עקרונית בסוג הגילוי האלוקי בין אדם לבעל חיים, או בין בעל חיים לצומח, או בין צומח לדומם, וכדומה זה הדרך. לכן ברור שאפשר להבין באופן פשוט, שאם יש לכל בריאה איזושהי נשמתי מיוחד, איזשהו גילוי אלוקי רוחני מיוחד, ספציפי, ייחודי, לכן יכול להיות שיש גם חילוקים עקרוניים, לא רק בין ראובן לשמעון, או בין רחל ללאה, אלא יש הבדל בין סוגי אדם. למשל, בהקשר שלנו, בין אדם מסוג איש לבין אדם מסוג אישה. אלה שני צדדים של אדם שכל אחד מהם, מהסוגים האלה, יש לו את האישיות שלו, את הכישרונות שלו, את התפקיד שלו, ממילא גם את היתרונות והחסרונות שלו. לכן מה שכאן הרב כותב בתחילת הדברים זה דבר פשוט. הנשמות בגורל חייהן, גורל הכוונה בטבע שהקדוש ברוך הוא הטביע בתוכן, אז הנשמות בגורל חיין, בטבע האלוקי שממנו או איתו הם נבראו, מחולקות הן לפועלות ולנפעלות. יש הרבה חלוקות, כמו שאמרנו מקודם, בין סוגי נשמות. אחת החלוקות העקרוניות, זה אם הנשמה היא נשמה פעילה, או נשמה, נקרא לזה, נפעלת. האם היא נשמה שבבסיס האישיות שלה היא אקטיבית, או נשמה שהיא בבסיס האישיות שלה פסיבית. אני רוצה רגע להגיד איזה משפט כדי שיהיה כאן ברור. זה שאנחנו אומרים שיש מרכז כובד לנשמה כפועלת, זה לא אומר שאין לה צד נפעל. זה שאנחנו אומרים שיש מרכז כובד לנשמה שהיא נפעלת, זה לא אומר שאין לה צד פועל. אלא השאלה, מה מרכז הכובד של האישיות הספציפית הזאת? אז אם אנחנו נחזור רגע לא לחילוק בין איש לאישה, אלא סתם בין בני אדם, אנחנו יודעים שיש אנשים שהאישיות שלהם היא אישיות יותר אקטיבית, אישיות יותר פעילה, היא יותר יוזמת, היא יותר רוצה להתפתח ולהתקדם כל הזמן. למשל, יש אחד שהוא למד כלכלה. אז הוא התחיל את העבודה כפקיד בבנק. אבל הוא כל הזמן רוצה להיות פועל, הוא רוצה להתפתח, הוא רוצה להתקדם. אז האדם הזה לא ינוח עד שהוא לא יהיה מנהל הבנק, ואחרי זה אולי מנהל הבנקים, עד שהוא יהיה שר האוצר אולי בסוף, וכו'. זאת אומרת, יש אנשים שיש להם אישיות פועלת, מתקדמת, הייתי אומר אקטיבית, היא זו שפועלת על החיים. ויש אנשים שיש להם אישיות יותר סטטית, יותר פסיבית, הוא למד כלכלה, הוא התחיל את תפקידו כפקיד בבנק, והוא יסיים את חייו בפנסיה כפקיד בבנק. וזה בסדר גמור. יש נשמות כאלה, שזה התפקיד שלהם, להיות נפעלות. נראה בהמשך שמבחינה מסוימת, מצד העומק של הדברים, הגילוי האלוהי, הממד האלוקי, המתגלה דרך הנשמות הנפעלות, הוא יותר עליון מאשר הגילוי האלוקי, המתגלה דרך הנשמות הפועלות. ולכן אני קצת מתקדם, לכן האישה מברכת שעשה אני כרצונו, כי היא מגלה יותר את הרצון האלוהי דרכה. בלשון המקובלים קראו לזה מידת המלכות, נראה בהמשך את כל החשבון הזה. אבל קודם כל זה לא מפתיע אותנו שיש סוגי נשמות שונות, והשונות הזאת מופיעה א' בין אנשים פרטיים שונים, וב' השונות הזאת מופיעה גם בין סוגי אדם שונים, למשל פה, כמו פה, איש ואישה. אז אני קורא שוב, הנשמות בגורל חייהן, בטבע שלהן, מחולקות הן לפועלות, לנשמות פועלות, אקטיביות, ולנשמות נפעלות, פסיביות, הכל יחסי כמובן. כלומר, לנשמות שרושמות את החיים, הן פעילות על החיים, הן מובילות את החיים, הן רושמות את החיים, לרושמות את החיים ואת הווייתם בכל מכמניהם, בכל הצדדים שלהם, ויש נשמות שהן נרשמות מן החיים, ולנרשמות מהן. אולי רק כדי להגיד עוד איזושהי הערה אחת. יש באדם הרבה כוחות, הרבה כישרונות, הרבה תכונות. שני הכוחות המרכזיים, או הייתי אומר שניים הכוחות המרכזיים שיש באדם, הם השכל והרגש. יש הבדל תאומי בין שכל לרגש. הרגש היא תכונה נפעלת. זאת אומרת, בואו ניתן דוגמה. איך רגש מתעורר? רגש מתעורר באופן כזה שאדם חי באיזשהו, נקרא איזושהי שגרת חיים, ופתאום יש איזה מאורה יוצא דופן, קרות שהמאורה יותר יוצא דופן, תכף נראה זה יותר מטלטל את הנפש, אז קורה איזה מאורה, המאורה הזה מטלטל את הנפש, ואז האדם מרגיש מכוח הטלטלה הנפשית איזושהי הרגשה. מאיפה הופיע הרגשה? מבחוץ. כלומר, אתה נפעלת על ידי ההרגשה. ההרגשה היא בעצם תוצאה שהמאורה שאתה חווית עכשיו פעל עליך. אם כן, אם האישה היא נפש יותר נפעלת, ממילא היא נפש יותר מרגישה שיש להרגשה הזאת יתרון ויש להרגשה הזאת חיסרון, נראה בהמשך. שנייה אחת רגע. ולכן האישיות הנשית, התכונה הנשית היא נפעלת, לכן מרכז הכובד שלה הוא יותר רגשי. כלומר, איזה מאורה שקורה, הנפש מטלטלת וזה מייצר איזושהי הרגשה. ניקח דוגמה, אדם הלך ברחוב, ראה חס ושלום, חתול נדרס בכביש, הנפש שלו מתלטלת מזדעזעת, ואז הוא מרגיש איזה רגע של חמלה, של רחמים, של צער וכדומה. אז הנה דוגמה מצוינת, הרגש הזה הוא תולדה של נפעלות מהמאורה שהוא כרגע ראה, שיצר אצלו חוויה נפש, שיצר אצלו הרגשה. לעומת הרגש שהוא ביטוי לנפעלות, השכל הוא ביטוי לפעילות. אדם לומד איזושהי תובנה, איזושהי חוכמה, מכוח החוכמה הזאת, מכוח הלימוד הוא משתכנע בחוכמה הזאת, ומכוח השכל הזה שהוא יודע, הוא פועל את השכל הזה. הוא השתכנע ש-X זה דבר נכון, אז הוא רוצה עכשיו לגלות את X במציאות. לכן אחד מרכזי הכובד של האיש הוא באמת השכל. האם זה אומר של האיש אין רגש? מה פתאום? האם זה אומר של האישה אין שכל? מה פתאום? האם כל אחד צריך לגלות את שני הממדים, שכל ורגש שבתוכו? כן. אבל השאלה מה מרכז הכובד של האישיות? זאת השאלה העקרונית פה. כן. החילוק בין איש פועל לאישה נפעלת הוא חילוק עקרוני שקיים אצל כל איש ואצל כל אישה. יכול להיות שיש אנשים שיש להם, כלומר יש אדם ממין איש, כן, ממין זכר, שיש לו ממד, נקרא לזה יותר נפעל, ויש אישה ממין נקבה, כן, שהוא אדם ממין נקבה, שיש לה צד יותר פועל, אבל זה לא סותר את זה שבבסיס האישיות שלה, בשורש האישיות שלה היא נפעלת, והוא בשורש האישיות שלו הוא פועל.
מתנגד האישיות שלה?
יכול להיות. אתה אומר שיכול להיות שאנחנו חיים בדור שבני אדם מתכחשים לזה שיש להם טבע, יש להם אופי, יש להם אישיות, כי כביכול אין שום אישיות, הכל פתוח, רק תבחר מה אתה רוצה להיות, רק שנייה אחת, ואז יכול באמת להיות שאדם חי חיים שהם לא מתאימים לו. ואתה צודק. לכן ברמת הכלל וברמת הפרט, כל איש מרכז הכובד שלו הוא פועל, וכל אישה מרכז הכובד שלה הוא נפעל. יכול להיות שהמינונים בין שני הממדים האלה, הם כמובן משתנים בין בני אדם. ברור. אבל איש ביסודו הוא פועל. אם אתה תשאל אישה, מה את מחפשת, או תשאל בחורה, מה אתה מחפשת בבחור, מה אתה מחפש, את מחפשת בבחור שאת יוצאת איתו, גם אם היא תהיה ראש ממשלה, האישה הזאת, היא מצפה למשענת. היא מצפה לגב. היא מצפה למישהו שיוכל לתמוך בה. הנציב כותב על הפסוק, ולישך תשוקתך, מה זאת אומרת ולישך תשוקתך והוא ימשול בך? זה לא מדובר חד ושלום על תשוקה מינית פה. אלא ולישך תשוקתך, הכוונה, אומר הנציב, שכל מעיינה של האישה למצוא חן בעיני בעלה. היא נפעלת על ידו. תגיד, בעלי היקר, איך הבגדים שאני לובשת? איך הגילים החדשות? מה אתה אומר? זה לא משנה אם היא ראש ממשלה. מה זה קשור אחד לשני? יש לה מרכז כובד של נפעלות. ולעומת זאת האיש, והוא ימשול בך, לא חד ושלום שהוא איזה שייח סעודי שרודה באשתו, אלא יש לו יכולת לתת את הגב הזה, לתת את המשנת הזאת. ומה הוא מחפש באישה? אם היא מחפשת את המשנת, מה הוא מחפש? הוא מחפש את העדינות, הוא מחפש את הרגישות, הוא מחפש את אותה אישיות שבמחאות זקוקה לתמיכה הזאת. מחפש את התמיכה הזאת. ואני אומר עוד פעם, זה לא משנה כרגע מה תחום העיסוק, מה המקצוע, מה התפקיד המעשי. יכול להיות אישה שהיא מנהלת מפעל, ויכול להיות שבעלה הוא פקיד באותו מפעל. יכול להיות. אבל ברמת בסיס האישיות, גם היא כמנהלת מפעל, בסוף תצטרך במחאות את המשנת שלו. לא, 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 ממש לא. איש לא מחפש באשתו משענת. איש מחפש באשתו, הייתי אומר, עדינות, רגישות. ואישה מחפשת בבעלה, יכולת הכלה. וזה שאנחנו חיים בדור שלא מוכן לקבל את האמת הגדולה הזאת, שיש טבע אלוקי שהקדוש ברוך הוא הטביע בנפש האיש ובנפש האישה, זה הייתי אומר קלקול גדול, וזה גורם לנזקים חמורים ביותר. ואני מתאר לעצמי שמתוך הפסקאות פה אנחנו נסתעף לכמה מקומות אחרים בערב קוב ובמקומות אחרים שיוכלו להסביר לנו את זה קצת יותר מדויק. בסדר? הנקודה הזאת נקודה מאוד מאוד יסודית. לכן אומר הרב, וזהו ההבדל העצמי שיש בנפש האיש, עכשיו כמה מילים של אקטיביות, של פעילות, של פועל, הפועל, החוקק, הוא חוקק על, הכובש והמדביר, המדביר מלשון זה שהוא מנהל וכו', לבין ובין נפש האישה הנרשמת, הנפעלת, הנחקקת והנכבשת והמדברת בהנהגתו של האיש וכו'. דרך אגב, מדי פעם נעשים כל מיני סקרים וכל מיני, בכל התחום הזה שביחסים שבין איש לאישה, וגם היום, גם היום האדם במרכאות הנקרא מודרני, אומר בסופו של דבר בסקרים שמה שהאישה זקוקה זה שגבר שאפשר לסמוך עליו, שהוא יכול להתגבר, גבר משום כן התגברות, הוא יכול להוביל, הוא יכול להיות כמשענת, והאיש זקוק לאישה שהיא מסוגלת, שהיא סליחה בעלת עדינות ורגישות וכולי, על זה הדרך, היא נפעלת. ועוד פעם, זה לא סותר את זה שהיא יכולה לקחת אחריות וצריכה לקחת אחריות בכל מיני תחומים בחיים, וזה לא סותר את זה שהוא יכול להיות אדם שהוא פחות לוקח אחריות בתחום מסוים, אבל מבחינת המבנה הנפשי, מבחינת מרכז הכובד הנפשי, הוא פועל והיא נפעל. דרך אגב, לכן זה כתוב בכל ספרי הזוגיות, שהדבר הכי חשוב שהאישה צריכה לתת לבעלה, זה נשמע רע עכשיו מה שאני יכול להגיד, כן? הדבר הכי חשוב זה כבוד. מה זה כבוד? לא שהוא איזה שייח סעודי כמו שאמרנו מקודם. כבוד מלשון כובד, משקל, חשיבות. אני רואה בך אחד שאפשר להישען עליו. אל שייח תשוקתך. כל מעיינה אינה אלא בו. מה אתה אומר על זה? וכולי. אז איש, בעל, במחאות, מה שהוא זקוק זה כבוד. ומה שאישה זקוקה בדרך כלל, זה תשומת לב, זה פרגון. זה נשמע מאוד פרימיטיבי מה שכאן נאמר עכשיו. אבל נא להבין את זה במושגים הנפשיים. לא שהבעל הוא, כן, הוא מחלק כאן איזה כמה פרגונים כדי לצאת לחובה לאשתו, והאישה היא מחלקת כאן כמה כבוד כדי לרצות את בעלה. אנחנו לא פה באיזה קומיקס, אלא המבנה הנפשי של האיש כפועל, אישה צריכה לשדר את זה שהיא מעריכה את בעלה, שהיא סומכת על בעלה, שהיא מסוגלת להישען על בעלה. ואיש, הוא צריך לשדר לאשתו, שהוא מאוד אוהב את הנפעלות שלה, את העדינות שלה, את הרגישות שלה, את המסוגלות להיות כלי מקבל. הרב קוק כותב במקום אחר שאפשר לראות את היחס הזה בין איש לאישה גם ברמת הקשר המיני, הפיזי בין איש לאישה. האיש נותן זרע, האישה נותנת ביצית, אבל איפה החיים מתרקמים של העובר, איפה נמצא ההיריון? אצלה. אז גם היא נותנת וגם הוא נותן, נכון, אבל הוא נותן לה. והיא מעכלת ברחמה ומביאה חיים חדשים לעולם. אז מהבחינה הזאת הוא נותן והיא מקבלת. הוא משפיע, היא מושפעת. זה הסדר, זה היחס. כן. נדבר על זה. למה הברכה הזאת שלילית? עוד נדבר. אם כן, בואו נסכם כרגע בשלב הזה, את החלק הראשון של הברכה. קודם כל אנחנו צריכים להכיר שיש סוגים שונים של נשמות, והחילוק הזה בין הנשמות הוא לא רק קיים בין אדם פרטי למשנהו, אלא קיים גם בין סוגי אדם שונים בהקשר הזה בין איש לאישה. כשמרכז הכובד של האיש הוא אותו פועל, ומרכז הכובד של האישה היא אותה נפעלת. טוב, בפעם הבאה אנחנו נמשיך את הפסקה הזאת, ויותר נדייק את הדברים. בסדר? יישר כוח, אני פשוט חייב לצאת ב-4:20.